שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק בספר ירמיהו. אנחנו הגענו לפרק למד דלת. אם אני לא טועה. פסוק א'. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם. ונבוכדנצר מלך בבל וכל חילו, הרי אולי זה כבר למדנו? לא. ונבוכדנצר מלך בבל וכל חילו וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל העמים נלחמים על ירושלים ועל כל עריה. לאמור. אז זה ונבוכדנצר בזמן שנבוכדנצר, כאשר נבוכדנצר, כן? זה לא שהשם מדבר עם ירמיהו ואל נבוכדנצר. אלא מדבר אל ירמיהו. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם. בזמן שנבוכדנצר. ונבוכדנצר מלך בבל. נבוכדרצר כמובן, עם רש. כן, יש לציין שברוב המקומות בתנ״ך, אתה צודק, נבוכדרצר, ובמיעוט מקומות נבוכדנצר. זה שתי צורות בבליות. שתי הצורות הן נכונות, נבו קודור הוא צור, נבו, נבו, זה אחד האלים, נבו, קודור, זה גם אחד מהשמות הבבליים, הוא צור, הוא נעצר. יש שתי הצורות, אז לרוב כתוב נבוכד רצר, למרות שבתרגומים הלועזיים בדרך כלל תרגמו על פי, בנון, כנראה על פי תרגום השבעים. נבוכדנצר מלך בבל וכל חילו. גם בחז"ל תמיד זה נבוכדנצר. כמו במגילת אסתר למשל. ובבל וכל חילו וכל ממלכות ארץ ממשלת ידו וכל העמים, כלומר יש לו קואליציה, נלחמים על ירושלים וכל עריה. לאמור. אז למה צריך להזכיר שמלך בבל בא עם כל הצבא שלו? אנחנו יודעים את זה, זה לא... מה ההקשר המיוחד שמצריך את האזכור הזה? זה בא להגדיל את עוצמתו של מלך בבל, של נבוכדנצר, כשבאותו זמן יש נבואה שהיא דווקא לטובה על צדקיהו ומלך יהודה המורד בו, ולמרות כל עוצמתו של נבוכדנצר, יש איזושהי עדיפות לצדקיהו מלך יהודה, שהוא מלך על ממלכה קטנה וחלושה. מה היתרון שלו? כה אמר השם אלוהי ישראל, הלוך ואמרת אל צדקיהו מלך יהודה, ואמרת אליו. כה אמר השם, הנני נותן את העיר הזאת ביד מלך בבל, ושרפה באש. ואתה לא תמלט מידו. כי תפוס תתפס ובידו תינתן. כן, הרי ידוע שצדקיהו ניסה להימלט ותפס אותו מלך בבל ביריחו, קרוב ליריחו. ועיניך, את עיני מלך בבל תראנה ופיהו את פיך ידבר ובבל תבוא. מה זאת אומרת אתה תראה את מלך בבל? הרי צדקיהו התעבר. כן, עברו את עיניו, אז איך אפשר להגיד אתה תראה את מלך בבל? לא, לא. הכוונה שאתה תראה במותו. מה זה תראה? לא במובן של ראייה פיזית, כמו ואני אראה בשונאיי. מה זה אראה בשונאיי? שאני אחיה כשהשונא ימות. כן, זה הכוונה. יפה. חז"ל אמרו, וזה כאן באמת נכנס המילים, שצדקיהו חי יום אחד יותר מנבוכדנצר. אז הוא עוד היה בהלוויה שלו, ואז הוא יכול היה למות. כן. אז או כמו שלמשל ישמח צדיק כי חזה נקם. מה זה חזה? לאו דווקא שפיזית הוא רע. אבל הוא חי כדי להיות בנקמה. כן, אם לא זה לא מובן. אך שמה דבר השם צדקיהו מלך יהודה? כלומר, למרות כל זה שאתה תתאפס ואתה תגיע לבבל, זה לא ממש לבבל, הוא לא הגיע ממש... אך שמה דבר השם... לא, הוא הגיע לבבל בסוף. אך שמה דבר השם צדקיהו מלך יהודה, כה אמר השם עליך, לא תמות בחרב, למרות שאת הבנים שלו כן הרגו. בשלום תמות. ובמשרפות אבותיך המלאכים הראשונים אשר היו לפניך כן ישרפו לך. והוי אדון נספדו לך כי דבר אני דיברתי נאום השם. מה זה הסיפור הזה? משרפות אבותיך. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נברא. זאת אומרת שהוא ישלוט עליך. כן? כלומר, הפה שלו הוא הקובע. כן? אבל בכל זאת, מה שכתוב, בשלום תמות. ובמשרפות אבותיך המלאכים הראשונים אשר היו לפניך, כן ישרפו לך. מה זה משרפות המלאכים? לא, מה פתאום? את המלאכים הרי יקברו. לא, לא שרפו. זה משון לשרוף. מה שרפו? את כלי תשמישו של המלך. כלומר, מלך שמת, אז מפני כבודו שורפים את כל כלי תשמישו. לנו את מיטתו, את מיטתו, את הכיסא שלו, הכלים שהוא ישתמש בהם. בקיצור, כאילו הוא אדם כזה חשוב שאי אפשר שמישהו אחר ישתמש בחיליו. זה נקרא משרפות אבותיך. בדרך כלל, הדבר הזה הוא אסור משום בל תשחית. כן, למשל אנשים שורפים כל מיני כלים וזורקים לתוך הקבר לפעמים כל מיני דברים, זה אסור. כן, אבל על המלך, כן, מפני שזה כבוד לו שלא ישתמשו בכליו. להבדיל בשבטים ברברים ומקומות אכזריים יותר, שורפים גם את הנשים ואת העבדים של המלך שמת. כן, למשל בסין עד המאה השנייה זה היה מקובל. מלך מת, היו קוברים יחד איתו את כל עבדיו, חיים. עד שקם איזה מלך אחד בסין והוא עשה פטנט, הוא החליט שבמקום לקבור את עבדיו, יעשו פסלים בדמות עבדיו ויקבירו אותם איתו. מצאו את זה בחפירות ארכיאולוגיות. מצאו מאות או אלפים של חיילים או עבדים ושפחות מדומים כאלה, עשויים מחרסינה, שהיו קוברים יחד איתו. כן, סימן שלפני כן היו קוברים את האנשים עצמם, או למשל אצל עובדי האליל קאלי בהודו, עד לפני זמן לא רב, עד שהבריטים התערבו, היו שורפים את האלמנה. זאת אומרת, האדם מת, אי אפשר שהאלמנה תחיה אחרי הדבר הקשה הזה, לא שורפים אותה. להבדיל מיליארד הבדלות, בעם ישראל שרד הרעיון לשרוף את כלי תשמישו. זה יותר קל, נכון? מה? הנוצרים לא שורפים גופות.
לא.
נכון, מי אמר לך שזה נוצרים? זה אירופאים. אירופאים. היום באירופה הפך להיות מקובל מאוד לשרוף. זה מנהג חדש. כן? כן, כן. ודאי, לפני כן היו קוברים, כמו שהיהודים קוברים, אז גם קברו. עכשיו, מה החידוש הזה פה שלצדקיהו צריך להגיד לו שיספדו לך, הוי אדון, כן? מה זה הדברים האלה? זה דברים שהיו אומרים על המלך. למה צריך שצדקיהו יקבל עידוד כזה?
להבדיל מיהויקים.
להבדיל מיהויקים ומי עוד? יחוניה מלך יהודה הוא המלך הרי. בזמן שצדקיה מולך בירושלים, אבל הוא מינוי מטעם מלך בבל. מי הוא המלך הלגיטימי, האמיתי? זה יחוניה. יחוניה נמצא בשבי בבבל, באותו זמן. אז היה מקום לומר שלא יעשו לצדקיהו את כבוד המלכים. כיוון שהוא לא מלך באמת. אז זה אומר לו, שמענה צדקיהו מלך יהודה, אתה באמת מלך. למרות שיש לך קרוב משפחה בבבל שהוא המלך.
אז מה?
זה איזושהי נחמה. כלומר, מה זה בא לומר? מה זה חשוב לנו, אתה שואל? זה חשוב לו מן הסתם, אבל מה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו להבין שמלכות בבל איננה גוברת באופן מוחלט על מלכות יהודה. זה מה שזה אומר. כלומר, מלך ישראל, מלך יהודה נשאר. אפילו ליום אחד, זה מספיק. כן?
יכול להסביר קצת את הפעולה של
אספט זה כבוד. מה? זה כבוד. כמו שאתה מכבד אדם בחייו. מכבד אותו. הרי משל, כיבוד אב ואם. אדם חייב לכבד את אביו גם אחרי מותו. מה? אולי אפילו יותר.
כן. אחרי
מותם
יותר.
כן? למה? איך יותר? לא יודע. אבל הוא צריך לכבד. כלומר, אסור לו לזלזל בהוריו. גם אחרי מותם. זה דין כבוד. לא, למשל כללה, או לשבת, טוב, לשבת על כיסו דווקא מותר, זה מורה. אבל כבוד, הרי מה זה כבוד של ההורים? מאכיל ומשקה, מאכיל ומשקה, מכניס ומוציא. פה הוא לא יכול, לא לאכיל ולשקה. זה הכוונה שהוא לא מזכיר אותו בשמו, למשל. אסור לאדם, מצד הכבוד, להזכיר את אביו בשמו. אז גם אחרי מותו.
וזה למה? לא, לפני מותו, אני מבין כמה לא יפגע, או כי לתת כבוד בחזרה, כאילו להחזיר אחרי זה, למה, מבחינה
אישית? זה אדם שיש לו כבוד להוריו, יש לו גם יכולת להיות אבא לבניו. אני אסביר גם מדוע. משום שאם אדם לא מכבד את הוריו, אז יש לו טענה אליהם. מה הטענה? למה הבאתם אותי לעולם? בעצם זו הטענה. כי הבאתם אותי לעולם שבו אתם ההורים שלי. בסדר? ואז באופן פנימי יש טענה יותר עמוקה כלפי הקדוש ברוך הוא, שהביא אותי לעולם דרכם. יוצא לפי זה שאני בא בטענות על עצם קיומי אני. כי הקיום שלי הגיע לי מהקדוש ברוך הוא דרך אבא ואמא. אם אני מזלזל בהם, חלילה, אני בעצם מזלזל בעצמי. אז אני אומר שהקדוש ברוך הוא לא בסדר. אז יש לי תפיסה פסימית של העולם. אם יש לי תפיסה פסימית של העולם, איך אני יכול להביא לעולם ילדים, לעולם כזה נורא? אתה לא יכול לתקן את החינוך שההורים נתנו לך אם אתה לא מכבד את ההורים שלך. משום שאם אתה לא מכבד אותם, אז אתה אומר שאתה ביסוד מקולקל. כי הרי החיים באו לך דרכם. בסדר. השקפת עולם פסימית קיימת. אתה צודק. זה קיים. זאת אמנם לא השקפת עולמה של היהדות. אבל יש השקפה כזאת. עד אחד כיבוד אביהם. עד אחד כיבוד אביהם. זה הביטוי, נכון? עד אחד כיבוד אביהם. יש הלכות, כמו כל דבר. נכון? יש הלכות בכל דבר. כן. אז למה דיברנו על זה? מה זה ההספד? שאלת באחד מה המהות של ההספד. ההספד זה הכבוד שאדם נותן למת. עכשיו, הכבוד הוא יעיל לחיים. כלומר, יש תועלת לאנשים החיים בכבוד.
מה אומרים? אהבת
משמות? זה קשור להספד. מה, שבהספד המת מגיע?
לא, הוא עושה לו לחפוך.
רגע, אתה מדבר על כמה דברים. אתה מדבר על זה שאדם עושה מצווה לעילוי נשמת המת, קדיש וכדומה. זה לא קשור להספד בכלל.
לא, אבל זה לא ביחד. ההספד עצמו, מספידים, עורים לבית העלמין, קוברים, עורים קדיש.
אתה מערבב שני דברים שונים לגמרי. אין לזה שום קשר. כן. לא, ההספד זה כבוד, זה הכל. ואז השאלה, אם זה כבוד לחיים או כבוד למתים. התלמוד שואל, יקרא דשכבי, עיקרא דחיה. מחלוקת בדבר. מהי נפקא מינה? נפקא מינה אם אדם יגיד שלא יספידו אותו. אדם מבקש, אני מבקש שלא תספידו. שומעים לו? לא שומעים לו. אם זה כבוד למת, אז זה בעיה שלו. אפשר לא להספיד. אם זה כבוד לחיים, אז אפשר לא להספיד. נכון?
איזה מתכוון לחיים זה נותן לבן אדם? מה זה נותן לי?
זה כבוד לאדם, כן, כן, כן. זה כבוד לאדם שהוא מסוגל להכיר את הערך של מי שמת. אתה לא מסוגל להכיר בערך של מי שמת, יש בעיה בך. טוב, הוא זה שלומדים מזה כל מיני דברים, זה מעורר ליראת שמיים ועוד כל מיני דברים. טוב, שאלה אם מותר לשקר בהספד. האם מותר לשקר בהספד? להגיד, הוא היה צדיק, משהו, חבל על הזמן. האם מותר להגיד, מה? על כולם אומרים את זה? לא. אז כתוב בפוסקים, לא, כתוב בפוסקים, ודאי שאסור לשקר, אבל מותר להגזים קצת בשפחו. למה להגזים קצת? בגלל שמן הסתם יש לו מעשים טובים שאינם גלויים, שלא יודעים עליהם. אז מצד זה הוא ראוי לקצת הגזמה. אז בעצם זה לא שקר. תדע. וידבר ירמיהו הנביא אל צדקיהו מלך יהודה. את כל הדברים האלה בירושלים, וכן מלך בבל נלחמים על ירושלים ועל כל ערי יהודה נותרות. אל לחיש ולעזקה, כי הן נשארו בערי יהודה, ערי מבצר. זאת אומרת שהיה עוד המשך של מלחמה. כמו שלמשל אחרי חורבן בית שני, היה הקרב במצדה. מצדה נפלה אחרי המקדש. אתה רוצה למשל, לפעמים יכול להיות שיש מקום שמצליחים לכבוש, להגלות את כולם, ועדיין יש כאלה נאחזים באיזושהי נקודה. מה? לא נפל כולו. עד שבסוף החלק המרכזי נופל יותר מאוחר. מה?
מהחורבן הסופי, הרגע האחרון.
תספור מאיפה שאתה רוצה לספור, מה אני יודע.
לא, שאלה מתי שכל העם יצא והלך, רובם, ומתי שלא נשאר כלום.
אתה סופר ממתי שאתה רוצה. אלא מה? מה שאנחנו קוראים חורבן בית המקדש, זה חורבן בית המקדש. לא... לא נפילת עזקה ולחיש. אבל זה אומר שגם הגלות היא הדרגתית. כן. לא, זה חשוב שחורבן הוא הדרגתי. כי אם חורבן הוא הדרגתי, אז אפשר לדאוג להמשך. אם זה בבת אחת הכל חרב, בום, אז אתה לא יכול להיערך להמשך הקיום. כמו שמשל מצאנו ש-11 שנה לפני שנחרבה ירושלים, יחוניה מלך יהודה כבר מוגלה לבבל. זה מצוין. כי אז הוא יוצא עם ראשי העם, ואז היהדות נמשכת. הרי יחוניה מלך יהודה היה הראשון שבנה בית כנסת בעולם. בית הכנסת העתיק ביותר בעולם, זה יחוניה עשה אותו. ואז זה אפשר את המשך הקיום של העם היהודי, גם בלי קורבנות. הייתה פתאום צורה חדשה של...
יש תיעוד בבית הכנסת?
הגמרא מספרת עליו. אין, הגמרא מספרת. כן. הדבר אשר היה אל ירמיהו, מאת השם, אחרי הכרות המלך צדקיהו ברית, את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. לשלח איש את עבדו, ואיש את שפחתו העברי והעברי החופשים לבלתי עבוד בם ביהודי אחי הוא איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשים לבלתי עבוד בם עוד. וישמעו וישלחו. וישובו אחריכן וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שלחו חופשים ויכבשו לעבדים ולשפחות. אז כלומר... כנראה מדובר באירוע שהתרחש כשעדיין עוד לא היה המצור על ירושלים, אבל הרגישו את הסכנה הולכת וקרבה, אז המלך עשה מעשה מיוחד, שחרר את כל העבדים והשפחות. בשביל מה? למה הוא שחרר אותם? הוא שחרר את העבדים היהודים. למה?
קיטרוג.
מה קיטרוג?
אסור שיהיו עבדים יהודים ליהודים.
אסור שיהיו עבדים יהודים ליהודים? לא יודע, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביל, אז יש. אז יש עבד עברי. מה זה המושג של עבד עברי? אז יש עבד עברי, אז למה הוא שחרר אותם? עברו שמיטה ולא שוחררו, כך אתה אומר.
בגלל שירמיהו ביקש.
ירמיהו? לא, איפה זה כתוב? אחרי, כראות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים, מכל העם דרור, לשלח איש את עבדו. אז היוזמה הייתה לא של ירמיהו, היוזמה הייתה של המלך.
אם אתה רואה את ההמשך, אז אפשר להבין.
אי אפשר להבין שום דבר. אני מכיר את הפסוקים האלה. בואו, זה גילוי נאות. ואף על פי כן. אני אסביר מה קרה שם. לפי ההלכה, מתי צריך... מה? משחררים ביובל? לא, לאו דווקא. כולם משתחררים ביובל. אבל יש גם שחרור אחרי שש שנים. גם אם היובל לא הגיע, נכון? אבל נראה שפה קרה משהו מיוחד. הם לא עשו פי דין תורה כאן. הם החליטו לבטל את העבדות. שלא יהיו יותר עבדים. בכלל. בסדר? כן, אין עבדים, טוב, הם החליטו שלא יהיו עבדים יהודים. שלא תהיה יותר עבדות. זאת אומרת, הם הלכו למקום מתקדם יותר, במרכאות, מהתורה. התורה אמרה, אתה יכול לעבוד שש שנים במישהו, נכון? אבל הם החליטו שהם משחררים בכלל. אין יותר עבדים. מה יכול להיות השיקול? השיקול הוא פשוט. יהיה להם יותר לוחמים. הרי המצב הוא שממלכת יהודה נמצאת בסכנה. אנחנו רואים שמלך בבל עומד להגיע. בואו נשחרר את כולם, שיהיה לנו לוחמים. לוחם אין לו מוטיבציה, העבד אין לו מוטיבציה להיות לוחם. אבל בן חורין יש לו.
למה הם לקחו אותם חזרה להיות עבדים?
למה לקחו אותם חזרה להיות עבדים? תגיד לי. סכנה חלפה.
אז למה הם הכבשו אותם? למה שאתה משפטת והכבשו אותם לכל הדבר אמור להיות? כי גרים רוצה להיות עבד, כן, או להכניס, אתה רוצה שאני רוצה לך, כי אתה רוצה עבד. למה צריך להכבשו אותם?
לא, הם כבשו את העבדים. זאת אומרת, הכריחו אותם.
כן, למה צריך את ההכרחה הזאת?
כי העבדים לא רצו. מה?
זה לפי התורה גם אסור לקחת
עבד
שהוא לא רוצה לתת.
נכון. אז הם לא בסדר. זאת אומרת, הם הלכו קדימה יותר מהתורה, והם נסוגו לפחות מהתורה.
מה? משהו
מהחווה,
והוא לפני התורה. משהו שלפני זה גם היה
והכבשו
אותם, ואז הם
ניסו... לא. אני קצת לא מבין את דבריך המסובכים בשבילי. היה להם עבדים? כן. שחררו אותם? כן. החזירו אותם? כן. בחוזקה? כן. זהו, זה מה שקרה. זה הכל. עכשיו בוא תראה את התגובה של ירמיהו, זה מאוד מעניין. של דבר השם. והיה דבר השם אל ירמיהו מת השם למור. כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאו אותם מארץ מצרים בית עבדים לאמור מקץ שבע שנים. תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך שש שנים ושילחתו חופשי מעמך. זאת אומרת, זה מה שהייתם צריכים לעשות גם. הייתם צריכים שש שנים ולשחרר. ולא צריך לבטל את העבדות, כי ברגע שיש אפשרות של שחרור אחרי שש שנים, אין עניין של ביטול העבדות בכלל, כן. למה בפסוק י' ב' כתוב, והיה דבר השם אל ירמיהו, ואחר כך אומר, מת השם למור. כן, הרי אם זה דבר השם, זה ברור שזה מת השם. נכון? עד כאן שאלתך? שאלה מאוד יפה, התשובה. לא יודע. לא יודע. כל דבר אני יודע, לא יודע. אל תגלה. טוב, עכשיו, לכן פסוק י' ד' אומר, אני אמרתי משהו אחר. אמרתי משהו מאוזן. מי קץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך שש שנים ושילחתו חופשי מעמך. ולא שמעו אבותיכם אליי ולא יטו את אוזנם, ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיני השם לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו, ותשוב ותחללו את שמי. ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר ילכתם חופשים לנפשם, ותרבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. זאת אומרת, עשיתם לא נכון, רציתם לבטל לגמרי את העבדות, וזה ייתכן גם שבמצבי לחץ, אנשים עושים דברים לא שקולים. הדבר הלא שקול היה פה ביטול העבדות בכלל. העבדות נצרכת לפעמים, כן, במצבים הסוציולוגיים של אותם הימים. לכן כה אמר השם, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו. מה? זה פסוק י' ז' קודם כל. לא, זה מה שאומר. לא שילחתם בזמן שהייתם צריכים לשלח. כן, מה זה לקרוא דרור? לקרוא דרור בכלל? לבטל את מה שכתוב בתורה? לא. אחרי 7 שנים. אחרי 6 שנים, נגיד בשנה השביעית. נכון? אגב, מתי שולחים דרור? יכול להיות שהכוונה גם אל שנת היובל, שכולם צריכים לשלח. אז לכן, הנני קורא לכם, לשון נופל על לשון, דרור, נאום השם, אל החרב, אל הדבר, אל הרעב. ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ. שימו לב שיש פה קרי וכתיב. מה? מה קרי? כתוב זבעה והקוראים זעבה. בכמה מקומות. וזה לא פעם ראשונה, וכבר הסברנו את זה אז. אז למה אתה שואל שוב? כי אתה אומר שההסבר שנתתי אז הוא לא מספיק טוב. זה יכול להיות. אז בואו נאמר דבר פשוט. זעבה מלשון זעזוע. זבעה מלשון להזיע. זה כל ההבדל. עד כאן, להיום. שלום.